אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 699, איגרות בעל הסולם, איגרת י"ג. קיבלתי דבריך בלב מלא געגועים, כי תסתיר עצמך ממני, על כל פנים יש לך לדבר עימי מפי הכתב. ומה שכתבת שתודיעני גלות מצרים את מהה, זיל קרי בי רב הוא, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, אז וידע אלוקים. ואם לא יהיה ידיעת השם יתברך בגלות, אי אפשר לגאולה, וידיעת הגלות עצמו היא סיבת הגאולה. ואיך תאמר להודיעני בשעת הגאולה? והאמת יורה דרכו, שהמצטער מודיע צערו, ואי אפשר לו להסתיר או להתאפק. אמנם כן ארגיש את כולכם יחד, אשר יתחלף לכם היום למחר, ובמקום עכשיו תאמרו אחר כך, ואין לזה תרופה, זולת להתאמץ להבין הטעות והמעוות הזה, שהנושה מהשם אינו נושה, זולת בנצרך לישועה היום. ומי שיכול להמתין למחר, ישיג שכלו לאחר שנותיו, חס ושלום. וזה יתבע לכם מסיבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם בכל השבעים לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם. ואם לא תוכלו לעלות השמיימה, הלא נתתי לפניכם מהלכים בארץ, ולמה לא הוספתם בעבודה זו כלל? ומלבד מהסגולה הגדולה התמונה בזה, שאין לי לפרשו, היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה. ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. וכבר הערכתי בזה בכל מכתביי לחברים. גם ביקשתי שכל אחד ואחד יראה מכתבו לרעהו, וכן תעשה גם אתה. ובחנוני נע מהיום להבין ולשמוע אותי, על כל פנים במה שבידכם לעשות, כי אז יפתח השם לך את אוצרו הטוב. ולתאמר שיעשה חשבון בעצמו, ומה היה חסר לו אם היה בא עמי בחליפת דברים, ולמה יסתיר עצמו ממני, ואבקשו מאוד שיתאמץ לראות מעלות החברים ולא חסרונם כלל, חס ושלום, והתקשר באהבה אמיתית יחד, עד ועל כל פשעים תכסה אהבה, והתבונן להשכיל בכל המכתבים שאני שולח לחברים, ולחם עצלות לא יאכל עוד. איהמה הרבי והרבי, לא שמעתי מהם שמץ דבר עד היום, ואמור להם שעל כל פנים יחזיקו בסמלות רעיהם, ויתבוננו כל צורכם במכתבים שלהם, ולא ישכחו כי השאלה הראשונה היא ציפית לישועה, ואם הם המצפים לישועה, הייתכן שיאמרו עבודה כזאת יסתגלו להם חפץ השם? ואם הייתי צריך להציל את החיים של אחד מהם מבני החברים, ודאי הייתי עמל ויגע יותר מכם, ומכל שכן חיי המלך כביכול. לפיכך הרבו מוהר ומתן למלכו של עולם, ואז תזכו בבת המלך ותשועת השם כהרף עין.
יש כמה עקרונות שאנחנו צריכים קודם כל לייצב לעצמנו כדי נכון לקרוא מה המקובלים רוצים למסור לנו, להבין אותם. קודם כל, שהמאציל אותו ומיטיב, שנמצא במנוחה מוחלטת, היינו לא משתנה, כל השינויים הם בנו, כל השינויים בנו הם קורים אך ורק לפי הנחיצות שאנחנו משיגים לשינויים האלו, והשינויים נעשים על ידו, על ידי המעציל, על ידי האור, אבל בהתאם לנחיצות שלנו בשינויים. לכן כאן ישנה תמיד נקודה שהאדם נתקע בה, שהוא צריך להשתנות, הוא בורא צריך להשתנות, צריך לייצב את עצמו נכון שרק הוא משתנה, לא הבורא. אם כן, מה הבקשה? הבקשה לשינוי עצמי. ובקשה הזאת היא בעצם כל התוצאה מהיגיעה שלנו. איך אדם יכול להגיע לבקשה? אז כאן אנחנו צריכים להבין מהי המטרה, מה רוצים להשיג. דבר אחד שחסר לנו, זאת תכונת ההשפעה או כוונת ההשפעה על הרצון לקבל שלנו. הרצון לקבל יכול להופיע בנו פחות וביותר, אבל הבקשה היא בעצם קובעת הטיב שלו. בקשה יכולה להיות או לעצמו או לאחרים. בקשה לעצמו יכולה להיות בדרגות דומים צומח וחי שבעולם הזה, או מדבר שבעולם הזה, מה שאנחנו רואים כאן, ויכולה להיות בקשה לעצמו כבר בדרגות הרוחניים שלמעלה מהעולם הזה, למעלה מהמציאות שלנו. שם הבקשה הזאת נקראת קליפה, ויכולה להיות גם כן בקשה על מנת להשפיע, שהיא מעולם הזה ומעלה, נקרא כף לקדושה. אז כל העבודה שלנו היא לא ברצונות, לא ברצונות, אלה אך ורק בכוונות. מאיפה אדם משיג את הכוונות הנכונות? משיג בדיקה על הכוונה שלו, איך הוא ידאג לו לשכוח על הכוונה. כל זה בא לו אך ורק מהסביבה. המעציל בכוונה, כשברא רצון לקבל, חילק אותו להרבה חלקים כדי לתת נקודת האבחון לכל חלק וחלק מיהו לגבי הזולת. נתן הרגשת הזולת לכל חלק, שיהיה לאדם יכולת לשפר את עצמו, לשנות את עצמו, וכך ללמוד ולחבר את עצמו עם האחרים, מהי תכונת ההשפעה. והאמת שוודאי לא היא תכונת ההשפעה האמיתית, בחיבור בין החלקים. כי באמת סך כל האדם הוא מחבר את עצמו בדמיון שלו, שנראה לו שהוא מחולק, רחוק מהחלקים האחרים. אלה חשובה לנו הבקשה שלו, כמו שהתינוק, הילד, שהוא רוצה לגדול ומתאמץ לשחק בכאילו הוא גדול, כאילו הוא יודע, כאילו הוא מצליח. העיקר זה פעולת האור המחזיר למוטף, שפעולה הזאת היא מביאה לאדם גם כן חסרונות הנכונים וכוונות הנכונות. ואז צריכים להבין שהמאמצים שלנו הם בסך הכל מן ההפעלה של האור העליון, שהוא מנענע את הכלים, מתקן את הכלים וממלא אותם, עד שהם מגיעים לחיבור לכלי אחד. אז בעבודה שלנו צריכים לחלק לכמה. אחד זה שאין מצדנו אלא רק בקשה, והפעולה היא באה מלמעלה. הכוח הפועל בנפעל בא מלמעלה. הכל השינויים הם בנו בלבד, על ידי אותו הכוח הבא מלמעלה שנקרא האור. והשינויים הם רק בכוונה. הרצון משתנה בגודל ובכל האופנים שלו לפי תכונתו של כל אחד ואחד, שורשו של כל אחד ואחד. על זה אנחנו לא צריכים לדאוג, אלא רק על השינוי בכוונה. התיקונים הם רק מכוונה, על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע. והצורך לתיקון הכוונה מקבלים אותו אך ורק מהסביבה, שבה מגלים את הרצון לקבל, עם הכוונה על מנת לקבל, ונחיצות להפוך את הכוונה על מנת להשפיע, ונחיצות להאור שהוא יעשה את הפעולה הזאת ולא אנחנו. וכך מגיעים לשימוש בסגולה אחת גדולה, יחידה, שהיא נקראת הסביבה. זה בעצם המכתב. אם יש שאלות, בבקשה. לא רואה כאן משהו.
תמיד קשה להבחין מה זה אומר שהשינוי הוא רק בכוונה פרקטית עבורנו.
אם אני נמצא בקליטה על מנת לקבל, אני מרגיש מה שנקרא העולם הזה. זה למטה במחסום. אם אני נמצא בקליטה על מנת לקבל למעלה במחסום, אני נמצא שם בעולם הקליפות. אין הסבר על זה מספיק בכל הספרי הקבלה, עולם הקליפות. יש בסוף עץ חיים, הוא נותן שם כמה על זה כמה הסברים, אבל זה לא מספיק. לא שלא מספיק, כנראה שלנו זה מספיק. אז זה קליטה שזה, אם זה למטה ממחסום על מנת לקבל, אז אני מרגיש את העולם הזה כרגיל, מה שכולנו מרגישים, ויש לנו בזה איזו הרגשה ותפיסה משותפת. אם אנחנו מדברים על מנת להשפיע, אז אנחנו כבר מתחילים להרגיש את הזולת. אין לי את מי להרגיש חוץ מהזולת. ויחסים שלי עם הזולת שהם בהשפעה. זאת אומרת, אם אני מחבר רצונות שהם על ידי האגו שלי מורגשים בי כזולת, ולפי הטבע אני לא מרגיש אותם שהם שלי, ובכלל לא יכול להרגיש אותם, אם אני משתדל להיות קרוב אליהם, כך ש אני מקבל, זה כתוצאה מהגיעה, אני מקבל איזה מין אכפת לי להרגיש את הזולת איך שהוא מרגיש. הדבר הזה הוא מתרשם, הוא עולה מתוך האדם לאט לאט, מתוך ההגיעה שלו, שהוא מתחיל לראות בזה איזו הצטיינות מיוחדת, איזו חשיבות, הערכה מיוחדת בזה, שיוכל להרגיש החברים שלו כמו שהם מרגישים. רוצה להיות בתוך הרגשתם, אבל לא בתוך הרגשת החיים האלו, עם כל הבעיות ההרגשה שבאה מתוך אדם לאדם, היא הרגשה, היא בסך הכל הכבדות שיש לחבר בעבודה שלו ובנטייה שלו למטרה. בסך הכל זה איזה שני וקטורים כאלו, למטה לעצמו עד כמה שנמשך בהכבדת הלב, ולמעלה כמה ש כמה שנמשך להשגת המטרה. אז אנחנו צריכים להשתדל שיהיה לנו נטייה לזה בתוך החברה, כי זה נקרא שאדם רוכש כלים רוחניים. זה מה שנקרא גשמיות של החבר, הרוחניות שלי. לא שמן הסתם אני כך נכנס לכל העסקים שלו שבעולם הזה, אלה ממש השתדלות להיות במאמצים שלו הרוחניים כנגד הכבדת הלב לעצמו, זה נקרא שאני מוכן לתת לו כרית וכיסא. ואפילו במקום עצמי, שאני מוכן שהוא יעלה והוא יגיע למטרה, כמו שאני חשבתי קודם על עצמי, שמה אכפת לי האחרים, רק אני רוצה להגיע למטרה. אני עכשיו דואג שרק הוא אפילו שיגיע למטרה, וזה די לי. לא בגלל שהמטרה לא חשובה לי, אלא שהכוונה על מנת להשפיע היא מתחילה להיות אצלי חשובה למעלה מכל היתר הערכים. וכך כך אדם מתחיל לעבוד עם החבר, עם הזולת. זולת הכוונה אלו שבקבוצה, ודאי, ולא מחוץ עליו. וכך יש לו כבר מתוך זה הבחנות מה זה נקרא על מנת להשפיע, מה זה נקרא על מנת לקבל. ומאמצים, מאמצים. הם בונים לאט לאט את השגת הכלי הרוחני. ובתוך הכוונה הזאת כלפי הזולת שרוכש, כבר מתחיל להבדיל קצת הבחנות רוחניות. זה עוד לפני מחסום, אבל כבר יש לו איזה הבחנות שאיתם הוא מרגיש גם גלות וגאולה העתידה וכל ה... כמו שהוא מסביר לנו בעל הסולם בהגדה לפסח, שמצוות אכילת מצה ניתנה לפני היציאת מצרים, שאז יצאו בחיפזון, שבתוך הגלות חייבים להרגיש את הגאולה, כמו שכאן הוא כותב. אז מה זה בתוך גלות להרגיש את הגאולה? אם אתה לא תרגיש גאולה בזה שאתה רוכש כוונה על מנת להשפיע אהבת הזולת, אז איך אתה תבחין שעכשיו אתה נמצא כנגד זה בגלות? זה לא יכול להיות אחד ללא שני. יתרונור מתוך החושך, החושך הוא גם כן אחוריים של האור, אור ואורתה, לילה. בסדר? כן.
אז אפשר להגיד שכוונה ועל מנת לקבל זה שאני דואג לעצמי למטרה, ועל מנת להשפיע זה שאני דואג שהחברים יגיעו למטרה?
לא, לפעמים שאני דואג לחברים שהם הגיעו למטרה, זה יכול להיות מעצלות שהם יגיעו. אני יכול לחכות, למתין. זאת אומרת, שאלה היא, חשיבות המטרה היא קודם כל, היא חייבת להיות הגדולה ביותר. החשיבות המטרה הזאת, מה היא אומרת? שחשיבות ממש המטרה היא הכוונה על מנת להשפיע, שהיא החשובה. אם הכוונה על מנת להשפיע חשובה, אז מחוץ לי יותר חשוב ממה שאני. כמו תאים או איברים בגוף, שכל אחד עוסק בערבות כלפי האחרים. הערבות יותר חשובה מהכל. ואז רצון הזולת, חשיבות הזולת, יותר חשוב מעצמי. זה כבר התקדמות למערכת הנכונה הגלובלית, אינטגרלית. כן, דניה.
יש לפעמים הרגשה כזו שאתה, נגיד, לחבר מהקבוצה שהם ממש של חום ואהבה כלפי אנשים מסוימים, שאין בזה אינטרס לכאורה. אז זה חלק מאותו שלב הכנה שאתה מזכיר, או מהקיצוצים שהוא חושב פה?
אני הייתי ממליץ לא לדמיין לעצמו איזה חבר מסוים, אלא דמות הכללית. כמו שיש לי איזושהי דמות הכללית לאינטרסים שלי, לאגו שלי, למי אני, מה אני, לעצמי, כך לזולת. להשתדל לדמיין איזושהי דמות כוללת. אחר אחר כך זה יתייצב בעצמו, אבל בינתיים זה כך.
הסברת שאנחנו מתחברים אל הוקטורים האלה של המעמד של החבר מול ההכבדה שעומדת מולו, וזה לא הזולת הכללי, ואנחנו רוצים לעלות למדרגה הבאה. אתמול הסברת שהמדרגה הבאה זה לחבר אותם אלינו,
אבל זה לא שייך לעבודה הרוחנית שלנו הפנימית. ואהבת לרעך כמוך, זה בתוך הקבוצה קודם כל, כדי להגדיל את הכוונה למטרה. עם הזולת שבחוץ זה לגמרי עבודה אחרת, שם זה ההשפעה, בוא נגיד אינפורמטיבית. אני לא מקרב את הרצונות שלהם אליי בצורה כזאת. לא. זה כמו גלים שיוצאים ממני החוצה. אני לא מושך אותם אליי פנימה. לערבות אני לא יכול להכניס אותם. זה כמו שאיזה מין גוף, חלק מהגוף שלי, אבל אני חייב לספק לו את הדברים. ממנו בחזרה אני לא מחכה לכלום, כביכול. אנחנו צריכים להבדיל בשני דברים האלה. זולת בקבוצה זה ממש ואהבת לרעך כמוך, זה רעך. ואהבת הזולת זה אהבת הזולת קודם כל כאן. וכל האנושות זה... אנחנו צריכים לטפל בהם, בוא נגיד כמו לתינוק שבחזרה ממנו אתה לא מחכה כלום, עדיין לא יכולה להיות תגובה ממנו, תינוק הוא. מה שאם כן חבר זה חבר, אתה נמצא איתו, חבר זה שווה, אתה נמצא איתו בחיבור, בהשתוות. כן.
בכל זאת בתקופה הזאת הם עוברים בחוץ איזשהו משהו שאפשר לתאר אותו כהכבדה, כמשהו ש... בכל זאת הוקטור אצלהם קצת יותר ראוי לזה שאנחנו נצא אליהם יותר בהכרח. הדגשת את זה, זה ממש עכשיו זה אליהם, זה לא משהו. אני מבין שזה שני חלקים שונים, אבל קרה משהו בחוץ שעכשיו אנחנו חייבים לשם. בכל זאת
תראה, בחוץ קורים הרבה דברים. חלק מהאנשים מבינים שמתקרבים לאסון, למשבר. אם מדברים עם האנשים שמבינים בכלכלה, אם אתה שואל על זה, אני לא יודע, אז אני הרגשתי שהם נמצאים ממש בחרדה, בחרדה ממש. מי שמבין, הוא לא מבין מה יהיה, הוא לא מבין איך נצא מזה. אנחנו, הם אומרים שאנחנו, כל האנושות, תוך 200-300 שנה האחרונות נכנסנו לאיזה שתופסים עכברים, נגיד, איזה נקרא?
למלכודת.
למלכודת. נכנסנו למלכודת. ועד כדי כך שאנחנו פשוט, אתה יודע, עוד לפני 30 שנה נתנו פרס נובל על מחקר ועל התיאוריה שהחברה שלנו יכולה בצורה כזאת, כחברה צרכנית, להתפתח עד אינסוף. אתה מבין, עד כדי כך אנחנו לא ראינו, האגו של האדם לא ראה שזה פעם ייגמר. מה עם אוצרות האדמה, מה עם כל הדברים? נתנו פרס נובל. אתה מבין, זאת אומרת, זה לא צחוק, זה רק אומר על עיוורון שנמצא בתוך האגו שלנו, שאנחנו לא ידענו כל דבר, לא היינו מוכנים להכיר בזה. ושם נתנו ממש מחקר גדול עם הקבוצה הגדולה של הכלכלנים העולמיים. אני אגיד לך, אתה יכול לראות אפילו במה שאנחנו דיברנו עם כלכלנים כאן, כולל גדולים, ללא שמות, גם אם אמרו לפני כמה שנים, איזה משבר, מה אתם מדברים? לא שחס ושלום אני אומר עליהם משהו, אלא אני אומר על האגו שלנו. עד כמה שהאגו שלנו הוא בנוי כך, מורכב, שלא נותן לנו לראות את זה. לא שהם לא חכמים, לא מבינים, חס ושלום. להבין הסיבה. מי זה האדם צעקו? אז כולם נמצאים, הרבה אנשים גדולים, הם ממש נמצאים במצב ש מעדיפים לא, 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 לא לחשוב על מחר. פשוט אין ברירה, אי אפשר לעשות כלום, אנחנו הגענו למה, מה יהיה, מה שיהיה. כן.
הצער הזה,
אין אותו
משהו שהוא יכול בכל זאת להתקשר, אנחנו
יכולים
להתחבר אליו,
כחוסר
תשובות האלה שיש להם
העובדים. אנחנו לא יכולים להתחבר לכאב הזה ולחוסר תשובות. הם מצד אחד עם מיליארדים ביד, בכיס. יש לך מצד השני שאין להם מה לאכול. אם יהיה איזה, כמו שהם אומרים, זה עלול לקרות תוך כמה חודשים עוד פעם מכה כזאת, אז אלו שאין להם בכלל מה לאכול, יהיה להם בכלל ממש. אני לא יודע מה אתה שואל בדיוק, אבל מדברים על מלחמת העולם, מדברים על זה שחייבים להתפטר מחצי מהאנושות. זה הפתרון, כי בצורה הגיונית באמת אין מה לעשות. אין לך חומרי דלק, אין לך צורת אנרגיה, אין לך כלום, כלכלה לא יכולה להחזיק כך, אין לך שוק העולמי, המפעלים לא יכולים לייצר יותר כלום, הכל זה פשוט אין מה לעשות. רק ההשמדה יכולה להביא את האנושות לאיזה פריחה אולי אחר כך. אבל לא שמישהו מתחיל אפילו את זה בצורה מכוונת, אלא מעין ברירה, מטבע הדברים, זה כמו שהיה כך יהיה. כמו שמלחמת העולם השנייה הייתה תוצאה מה דיפרסיה בארצות הברית, בסופו של דבר כך זה התגלגל לאירופה וכך זה קרה שם. אז גם אולי עכשיו כמעט כולם בטוחים ששוק האירופאי לא התקיים הרבה זמן. כן,
הוא אומר פה ביזקו בתל שבתם, אני יודע שזה לא, אבל בכל זאת יש להם כבר,
לא, ויזעקו וטל שעוותם זה בני ישראל, אלו שרוצים להגיע לכוונה על מנת להשפיע, שהם נמצאים בהשגת המצב שלהם ובחוסר עונים, בחוסר יכולת בעצמם להגיע, ויש להם ביטחון מצד השני של בטוח האור המחזיר למוטף יעזור להם. אם הם כשהם מגיעים לחיסרון הזה האמיתי, אז יש לך צעקה אמיתית. כן,
אמרת אתמול בסעודה שהם יסבלו קצת, אין מה לעשות, הם צריכים קצת לסבול.
כולם צריכים לסבול, סבל זה נקרא מידת החיסרון.
כן, אבל אני שואל על זה
שאם
בכל זאת הסבל, החוסר והתשובות שיש להם, זה משהו שאנחנו בכל זאת יכולים לקשור אלינו, שזה בכל זאת הכנה שלנו.
אנחנו צריכים לדאוג לזה ש שם הטוב ומטיב יורגש באנושות וכולם בכלי הכללי, בנשמה הכללית אחד שנבראה בצורה אמיתית וכמה שיותר מהר. זהו, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג. אני לא מבין את זה. כן, דני.
מילת רבים עבור הזולת זה עבור חברים שלי לדרך, ואומות העולם זה עוד מקום לקבל עוד הבחנות, ועוד כל ההפצה אליהם זה בשביל לקבל עוד הבחנות לעבודה פנימית.
תראה, בוא נגיד בצורה פשוטה, אם אני חושב על העולם, הייתי רוצה לראות אותם כולנו מתוקנים, ילדים טובים, בכוונה על מנת להשפיע, עושים את הדברים כמו שצריך, לפי דרגה שלהם, לפי התכללות איתנו, כבר קצת מבינים, קצת משתתפים, מתחברים, נכללים עם אלו שיש להם הבנה והשגה ודרגה רוחנית. זה היחס אליהם, לאחאב. אחאב לא יכול אחרת להיות, אלא על ידי חיבור עם גלגל תו עיניים, הוא כך מוצא מקומו. מה שאם כן, חברים, זה משהו, זה כמוני. כל אחד ואחד כך צריך להרגיש. זה ממש אנחנו גוף אחד, לב אחד, נקודת הלב אחד. אין שום פער בינינו, וכאן זה כולנו בערבות. מהחיצונים אתה לא יכול לדרוש ערבות, כלום, השתתפות עצמית אין להם. ללא נקודה שבלב, איך יכולה להיות השתתפות עצמית? מקסימום הצטרפו בין ברירה שככה זה יותר טוב, לא בהבנה, לא בהכרה שזה החשוב מעל הרצון לקבל. אלה שרצון לקבל מחייב אותם לבחור בזה, כי אין ברירה אחרת, לא יכולים להבין. אתם יודעים שללא נקודה שבלב הוא לא יכול להחליט על זה שיש בזה איזשהו ערך בהשפעה יותר גבוה מקבלה. אין לו אפשרות להפוך את המטולטלת הזאת. כן. כן, שמעתי, שמעון דיווח לי.
אני רציתי קצת יותר, אם אפשר לפרט, להכביד יותר בנושא הזה, שאתה הרבה פעמים אומר, כשמתכנסים חברים ביחד, אז להתחבר לרצון הכללי. כשאני מנסה לחפש, קודם כל זה רק במוח, אני מנסה להתחבר לרצון הכללי, ואז אני גם כמובן לא מצליח לשמוע מילה אחת ממה שמקריאים ומה שמלמדים, כי אני כל הזמן בחיפוש של הרצון הכללי. אתה יכול לכוון קצת יותר אולי באיזושהי צורה יותר פרקטית, איך עושים את זה? אפילו שזה מתחיל במוח, אבל איך עושים את זה? מה הדרך הנכונה?
זה בא לאט לאט, על ידי המאמצים והעבודה ועבודת האור על האדם. מגיע לו יכולת להיות כל הזמן בפנים בכוונה נכונה, וכל הזמן לטפל בכוונה, למרות ש בוא נגיד כך, יש אצלנו רצון ומחשבה, ובתוך רצון ומחשבה יש הבדל בין בין המחשבה ובין הכוונה. הכוונה, אני חייב כמה שיותר כל הזמן לכוון לחיבור, לערבות, להדדיות, לייחוד. המחשבות אצלנו ורצונות הם תמיד מביאים לנו ציור פנימי. אנחנו לא יכולים איך להגיד, לעשות איזה מניפולציות עם המספרים או עם הכיוונים, וקטורים. אנחנו תמיד מציירים אחרי כל מילה ומילה איזה מין הרגשה מסוימת, פנימית. אפילו מספרים, 10 ו-5, 8 ו-2. אצלי זה הכל מגיע אצלי ומורגש באיזה ציור. לא ציור 8 או 2, אלא ציור של ההרגשה, יותר, פחות, נעים פחות, נעים יותר וכן הלאה. זאת אומרת, כי אנחנו בני רצון, אנחנו בנויים מהרצון בלבד. לכן לאט לאט, כשאנחנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מדברים וקוראים וחושבים על החיבור הכללי, שהוא בעצם התמונה הנכונה הקיימת, ואני צריך להגיע לגלות אותה, אז לאט לאט אצלי מתרשמים כל מיני ההבחנות הפנימיות, רצויות פחות, יותר, ואז אין לי בעיה להיות במציאות וגם כן לקרוא, ללמוד, לעבוד, כמו שאתה עכשיו. אתה יושב על הכיסא, מול הספר, יש ספסל, חדר, יש בה עוד כמה מאות אנשים שיושבים יחד איתך, ואתה לומד. אין לך בעיה בצורה כזאת גם לשבת, גם להרגיש את כל מה שיש לך, וגם ללמוד. גם כן בצורה רוחנית. אין לי בעיה להיות איתם במערכת אחת, שאנחנו תלויים וקשורים זה לזה, בערבות, ביחידות, בהדדיות, וללמוד. מה זה ללמוד? להכיר את הבורא המתגלה בינינו. גם כן אין בעיה, זו המציאות. אז להשתדל לייצב בתוך עצמו תמונה כזאת ולחיות בה. ממעמד הזה שאתה כל הזמן רוצה לגלות את התמונה, לאט לאט האור מגיע מהתמונה הזאת, כי גם מה אנחנו לומדים אם לא זה? כל הספרי הקבלה הם מדברים רק על עמידות הקשר בינינו, מדרגות, הבחנות, מה שקורה, זה הכל רק על הרשת קשר בינינו. אנחנו מדברים על הכלים, והאורות שמתגלים שם, האורות זה גם כן התפעלות הכלים מהמשהו שלא נודע. זה כמו חשמל, הוא אומר, שאנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו יודעים תופעות, תוצאות שלו. אותו דבר האור העליון, יודעים התוצאות שלו בתוך הרצון. ועל זה כל הזמן מדברים, כל חוכמת הקבלה זה רק על זה. איך בתוך החיבור בינינו אנחנו מגלים תכונת ההשפעה שהיא אותה אנחנו קוראים בורא. תכונה הכללית הזאת. בסדר? כן.
אני לא צריך להיזהר מזה שאני אולי מתעניין דברים? כשאני נמצא בחיפוש הזה של להתחבר לכולם כקבוצה.
הילד לא מדמיין לעצמו שהוא גדול? אצלו זה דמיון אחר, הוא חושב שהוא גדול, הוא חושב שהוא ככה עושה. אתה מדמיין, נכון, וזה משחק, כן? משחק, על ידי המשחקים רק אנחנו מתקדמים, כן?
נכון,
אנחנו צריכים לדמיין ולשחק כשאנחנו גדולים. אז רגע, מה כתוב בכל הספרים? להשתדל באהבת חברים, להשתדל לאהוב אותם, לבוא לתת לך, קנה לך חבר. אני לא צריך, אומרים לי לא תקנה, תעשה לך רב. לא, לא תעשה, זה נקרא משחק. דברים שלא חשובים, כאילו, להעלות אותם כאילו שהם חשובים, ומתוך זה אתה מזמין המאור המחזיר למוטב. בסדר? כן.
יש חלק מהאבסולוט שהוא האור התיקון, ואנחנו הכי כאילו מסוגלים להפעיל אותו בזמן הקונגרסים, ובזמן האחרון רצף הקונגרסים פשוט שאחד אחרי שני הביאו בפעלות גדולה בעבודה עם האור המקיף. האם אנחנו נמצאים בשלב כזה שאנחנו יכולים לעבוד עם האור התיקון כאילו בין הקונגרסים, להיות ממש בקשר איתו, לדעת איך לעבוד, איך הוא משפיע עלינו, איך כאילו ממש להיות בקשר איתו, ומה לעשות את זה?
אדם לא יכול להגיע לשום הצלחה אם אין לפניו מטרה, ומטרה הזאת היא אצלו מתחלקת ל פעולות וזמנים והפעלות ובצורה כזאת שהוא מרגיש לחץ. כל רגע ורגע ברור לו מה עוד אפשר לעשות ומה לא עושה, ואוכל את עצמו שלא מספיק, וכך מתקדם. אני לא מאמין בזה שללא תוכנית ברורה שישנה לאדם הוא יכול להצליח גם בגשמיות, גם ברוחניות. לכן, כשאנחנו יוצאים מהכנס עם מלא כוחות והתפעלות, התרשמות, שאלה היא עוד יותר גדולה, עד כמה שאנחנו ממש עכשיו לא מבזבזים את הכוח שקיבלנו, אלא עד כמה שאנחנו מבצעים על פניו, בעזרתו, פעולות הנכונות. וכאן זה, לצערי, אני רואה בהרבה חברים, וזה גם שייך לנשים ולא רק לגברים. אני רואה כאן ממש פספוס גדול, כי האנשים לא מבינים שעכשיו דווקא זה הזמן של העבודה, שמה שקיבלנו מחיבור, אותה אנרגיה, אותה חשיבות של המטרה, אותה אנחנו צריכים עכשיו לממש. לא כל כך רואים את זה בהרבה חברים. איפה תוכנית האישית של כל אחד ואחד? תוכנית העבודה שלו בהפצה. כי חוץ מזה לא יעזור לנו כלום. אנחנו רואים כמה שהמציאות היא מחייבת אותנו בזה. האם אתה מצליח בזה? האם אתה נותן את כולך לזה או לא? כי המטרה משיגים אצלנו, מטרה וחיבור והפצה והכל זה אחד. מה אנחנו עושים אם לא בונים כלי כללי אחד בכל המאמצים שלנו? רק זה מה שעושים. כל דבר שאנחנו עושים זה רק כדי בסופו של דבר לגרום להיווצרות הכלי הכללי. אז אתה יודע בדיוק באיזה תוכנית אתה צריך לעבוד? מה בדיוק אתה עושה? לא, אני מגיע לשיעור יום יום. זה לא נקרא עבודה. זה אני מצטער להגיד, זה לא נקרא עבודה. אתה מזה לא מרוויח כלום, זה לא מאמץ בבניית הכלי. ישנה בעיה גדולה בזה. לעשות כנס זה טוב, הרגשנו, יפה, מה יפה. עכשיו, אם אנחנו לא נממש את כל ההתפעלות נכון, אז כל מה שהרווחנו זה יהיה ההפך להפסד. קיבלת כאילו קיבלת כסף ובזבזת. כן.
אנחנו נמצאים עכשיו בפעולת הפצה של שבוע הספר, איך אנחנו באמת לוקחים את החיבור הזה, את מה שהשגנו, ופשוט מביאים את זה החוצה לקהל הרחב בצורה הכי טובה שהם יודעים איתם.
עכשיו יש פעולת שבוע ספר. טוב, לא להצטער על זה ששבוע זה כמו שבוע כמו שהיה לפני 10-20 שנה, שאז לספרים היה יותר תשומת לב אולי מקהל הרחב, והיו אנשים מגיעים בצורה אחרת לשבוע ספר, אני לא יודע. אבל צריכים אנחנו בכל זאת לממש את ההזדמנות הזאת. אני לא כל כך מסכים שהחברים שלנו המנוסים בזה לא משתתפים. אני לא יודע למה זה כך, שרק קבוצות שמשתתפות, אנשים החדשים. אנחנו צריכים לחשוב על הקהל שבא, האם לטובתו שהוא רואה שם רק אנשים חדשים שאולי לא יכולים כל כך להסביר לו מה שקורה. לא יודע, לי נראה שצריכים להתייחס ברצינות. אם אנחנו עושים משהו אז מתייחסים ברצינות, ולכן עד מתי זה שבוע ספר? מוצאי שבת הבא או זה? הבא. נו, אז יש לנו זמן, אז אנחנו צריכים להשקיע בזה כמה שאפשר ולצאת לכל המקומות ולהיות שם נוכח. וודאי שאנחנו לא נוכל למשוך קהל סתם למין מתחם הזה, אבל צריכים. זה לא גישה. אדם שחולה הוא צריך להשתמש בכל האמצעים. אין לנו חוץ מזה לפנינו שום דבר כזה. זה שאנחנו עושים איזה פיקניק שם על הדשא, זה באים אנשים שלנו עם קצת מסביב. אבל כאן אנחנו יכולים להיפגש ממש עם אנשים שהם לגמרי לא שלנו. אני לא רואה הזדמנות אחרת בימינו. בכל מקום יש לנו מגע רק עם אלה שקרובים לנו, ושבוע ספר יכול להיות דווקא עם האחרים לגמרי. וקהל שמכבד את הספר, אז יש כבר איזה מין קהל מסוים. אני לגמרי לא מסכים עם הזלזול. בסדר? כן.
אתמול בסעודה אתה דיברת על החברים ממוסקבה שעבדו במסירות נפש. רציתי...
לא רק ממוסקבה, אני רוצה להגיד שזה עוד, הם קיבלו עזרה עוד מכמה אנשים שם, מקבוצות אחרות, קבוצת סן פטרבורג מאוד קרובה אליהם. אבל באמת כך, כן.
אתה יכול להסביר מה זה מסירות נפש?
אני ראיתי איך ש-24 שעות, אני לא אומר שאצלנו לא, אני לא אמרתי בניגוד, אני אמרתי רק בעד, שאנשים שאני ראיתי הם ממש עבדו טוב וחזק, הם הצליחו להרים כל הדבר הזה. בכל זאת, למרות שלא היה שם מטבח כמו שאצלנו לבישול, וזה היה בצורה הרבה יותר קלה, בוא נגיד, כן? אצלנו זה בצורה כבדה כזאת מהיסודות ממש עצמם, אבל זה היה נראה ממש כמו כנס שלנו לכל דבר, ועם כל המרכיבים שלו, והם היו באמת סביב זה ממש סביב השעון. לפחות מה שאני הרגשתי מסביב, בטיפול בכל דבר. ולמרות שהקהל היה ממש בחצי כמעט חדש, לא מוכר, אנשים חדשים, אנשים שלא ידעו בדיוק למה הם הגיעו, או שכן, אבל לא היו אף פעם בקשר עם אחרים, אז זה מאוד מוזר. אתה לומד אולי אפילו שנה או שנתיים או כמה שם באיזה מקום רחוק, פתאום אתה מגיע, זה נראה אחרת משהו ממה שנראה לך שאתה לומד שם אלפי קילומטרים מאחרים. אני כך דיברתי עם כמה וראיתי עד כמה שהם ממש, זה התרשמות שאין לנו. הוא מגיע, הוא כאילו לא מכיר אף אחד, הוא כאילו אף פעם לא שמע ולא התרשם בצורה כזאת כמו שכאן, ובשבילו כאילו שנפל לאיזה מקום חדש. אמנם שכאילו מי אני ואלו ואלו כאילו היה שומע, רואה אותם ככה במחשב, אבל שונה. ולמרות זאת הם, כן, הייתה עבירה טובה והיה באמת מורגש טוב. אני, בקשר לערבי איכות, כן, ערבי תרבות, אני לא יודע, לא הייתי באף אחד, לא ראיתי שום דבר. אני הייתי בפגישות בזמן הזה, וזהו. אז לא הרגשתי כל כך, שמעתי שהיה בזה ככה וככה, כן.
שיש מטרה חיצונית ברורה כמו כנס, אז קל לעבוד, קל לגייס את עצמך ולתת את כל מה שיש לך. השאלה שלי היא, איך אנחנו מגייסים את עצמנו עכשיו, שאין לנו איזו מטרה ברורה מול העיניים, להמשיך לעבוד במסירות נפש, בעבודה פנימית. לא מול איזה, אתה יודע, איזה אירוע שקל לי להתגייס אליו.
צריכים לחשוב על כל המפעל שלנו, על הכיוון העבודה שלנו. אני לא חושב שאנחנו בנויים נכון. צריכים איכשהו אולי להשתנות, להתאים את עצמנו לעולם. לא יודע, צריכים לראות מה לעשות. אבל במצב כמו שהיום, שאנחנו נמצאים לפני שינויים גדולים באנושות, כל אחד ואחד צריך לשאול מה הוא עושה בהתאם לזה ואיך הוא מכין את הקשר שלו עם האנושות, כך שגם עכשיו מכין אותה לשינויים וגם הוא בעצמו יהיה מוכן לעזור לאחרים בעת השינויים. עכשיו יש לנו עוד זמן, לא, אין זמן, אבל יש זמן להכנה טובה ליצירת שיטת התיקון של העולם, שיטת החינוך של העולם, לגדולים ולקטנים. אנחנו צריכים לגבש כל האנשים שאכפת להם וכאלה, הרבה אנשים שהם, בוא נגיד, פרוסה אמצעית בכל חברה וחברה אנושית. האנשים שנמצאים בשלטון אכפת להם רק כיסא. העמך שנמצא ב-90% כאן שם, או ב-80%, הוא חושב רק איך לחיות, ככה עובד ככדורגל או כדורגל ו... מה יש כאן בישראל?
בירה,
נו, לא יודע מה שם, וכו'. הוא חושב איך לחיות, איך לגמור את החודש וזהו. וישנה פרוסה אמצעית כזאת בין הממשלה ופקידים ובין העמך, שהם אנשים שחושבים, אינטליגנציה. בכל מדינה זה מדענים, אנשי חינוך, אנשי תרבות, תלוי איזה. זה לא מדונות, לא סלבריטיס. אלה סלבריטיס שייכים בעצמם לעמך. מי שמשרתים ככה הם בעצמם. אז לכן אנחנו צריכים למצוא קשר איתם, עם האנשים האלה ש, שחושבים, שמתפעלים מזה, מתרגשים, חושבים בקיצור, ולבנות מהם גם במספר וגם בעוצמה איזה חברה גדולה. לא חברה, אלא איזה מין דעה כללית גדולה. זה אנחנו צריכים לעשות. ומתוכם אז נשפיע לממשלה למעלה ולעם למטה. לעם, זאת אומרת, לחברה כללית. אבל לכל הדברים האלה חייבים לעבוד. בהרבה מאוד כיוונים. כן.
איך אני יכול להכין את עצמי פנימית לעזור לאנשים האלה, כמו שאמרת עכשיו, בזמן משבר שהם יצטרכו אותי, אבל לא בכיווני החצה, בעבודה פנימית? יש דבר כזה? יש לי מה לעשות עם זה?
לא. לא. הם לא מבינים, לא מרגישים את זה, אין להם שום קשר לזה. אתה צריך, אתה מתוך הרגשתך שאנחנו נמצאים במערכת כללית אחת, נשמה אחת, יש בנשמה הזאת חלקים שהם הם יכולים להבין אותך ולהרגיש אותך ולהיות איתך יחד, הם, אני מדבר מצדם, רק דרך הקשר הוורבלי, זאת אומרת שדיבור, ציור, איזה משחק, הם לא מסוגלים לאחרת. אז צריכים איכשהו בכל זאת, בכל מיני צורות לטפטף לשם את ה... את המסר. אומנם שאין להם שום קשר לזה ו... ונטייה לזה, אבל לצרה זה... זה ישפיע. ועל השלטון גם כן, בכל זאת הם דואגים לעתיד, אז שיקשרו דאגה לעתיד לתיקון העולם. כן, מאיר.
עד עכשיו דיברנו על ההפצה לנקודות שבלב פה בארץ, בעיקר רוב האנשים היו בזה. עכשיו שאתה מדבר על הפצה בעולם או הפצה לשכבות האינטליגנטיות בעולם.
לא, אני לא, אף פעם לא דיברתי על נקודות שבלב לא בארץ לא. בלבד.
לא, בכלל, אבל אני שואל עכשיו, אני היום, איך אני משתתף פיזית במה שאתה אומר? זאת אומרת, אני לא דובר שפה זרה, אני לא, אין לי שום קשר עם המשטר, איך אני משתתף פיזית? מה אני צריך לעשות? אני, ואני מעריך שיש עוד כמה אנשים שרוצים מאוד לעשות בבתי קבלה לעם, גם פה, מה פיזית אנחנו מוכנים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות?
אני לא יודע. אני לא נמצא בין המארגנים. א', זה לא, לא חשוב בכלל בשפה. אם אתה יכול לייצר איזה פרודקט, מוצר, שהוא נוגע ללב או למוח או יחד, לשניהם, זה לא חשוב באיזה שפה. לתרגם זה תמיד אפשר, לייצב את זה בצורה אחר כך מתאימה לכאן או לכאן, זה אין בעיה. הכל זה היום סביב העולם. כולם מאוד כבר מבינים את התרבויות זרות, וזה לא בעיה. אז שפה זה לא בעיה. בעיה היא עד כמה שאתה מסוגל להשתתף במשהו. אני לא רוצה לדבר עליך, אבל באמת כוח האיכותי חסר מאוד. כוח האיכותי זה אנשים שיודעים איך לאסוף חומר מאינטרנט, או משיעורים שלנו, לאבד אותו בצורה נכונה, זה לכאן או לכאן, לייצר כל מיני יצורות מדיה, להכין חומרים הנכונים בצורה נכונה, במידה נכונה, להפצה של החומרים האלה בקליפים, ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, בכל מיני בלוגים, בכל מיני מקומות, בצורה פרטית שכל אחד ואחד יכול לעשות זאת. כל אחד שיקח לעצמו איזשהו אזור, אבל בצורה לא שיתחיל שם להשתגע, אלא אך ורק על ידי הדרכה, ויתחיל פה ושם בצורה עדינה לשפריץ בצורה נכונה חומר שמספקים לו בערך, ששם זה ללא קבלה, ללא אותנו, ללא... בקיצור, יש דרכים שעל ידי זה אלפי אנשים שלנו יכולים למצוא לעצמם ממש לא סתם תעסוקה, אלא מקום להשפעה ולחיבור ולתיקון. אבל על זה צריכים לעבוד, וגם כן לנהל אותם צריכים עוד הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה ושלא יהיו תקלות, אחרת יקללו אותנו בכל הרשת נטוורק. צריכים, זו עבודה גדולה, אבל אנחנו חייבים את זה לעשות. אנחנו חייבים לבנות מחלקה שהיא דווקא כזאת, ולא באתרים גדולים שם, אלא ממש באתרים גם כן קטנים, איפה שאנשים נמצאים. אנשים פחות ופחות נכנסים למשהו גדול, הם יותר נמצאים בשלהם, וכאלו מקומות צדדיים כאילו. צריכים לעשות זאת. אבל שוב, אני לא יודע איך לארגן את זה. אנחנו צריכים כאן מנהלים ואנשים שמייצרים את החומר. אבל זו עבודה שאנחנו לא נוכל לברוח מזה. כי דרך הרשת הזאת, בסופו של דבר, אנחנו נתקשר עם כולם. אז כמה שאנחנו מהר נתחיל על זה לחשוב בצורה רצינית ולארגן, וזה לא שייך לעבודה עם מדענים ועם כל הממשלה, זה ממש עם עמך.